דיברנו קצת בפעם שעברה על ניסיון להגדיר עד כמה שאפשר את ההבדל בין רוח לבין גשם, יותר נכון מאשר חומר, נדמה לי. לא רוח וגשם כאירועים מטאורולוגיים, אני מתכוון, אלא רוח וגשמיות. ניסינו קצת לברר מה טיבו של אור בהקשר הזה, ואנרגיה, וניסינו כמה הגדרות. בואו נחזור רגע למהלך הכללי, זאת אומרת, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו רוצים להגיע. התיאור של המאמר הזה התחיל בעצם, קודם כל הוא דיבר על ראייה ושמיעה והדמיון המתדמה וכו', ומסעיף זין הוא מתחיל את המהלך שבתוכו אנחנו נמצאים עכשיו, ששם הוא מתאר קודם כל את הגישה היוונית שאומרת, שאפילו הגישה הפלטונית היוונית אומרת שעולם האידאות זה העולם האחרון, מאחוריו אין כלום, זאת אומרת זה הדבר הכי גבוה שישנו. אחר כך בסעיף ח' הוא אמר שהאלכסנדרונים מרכיבים את הלוגוס לתוך עולם האידאות, זאת אומרת שמאחורי האידאות יש איזשהו מאמר אלוקי. בסעיף ט' הוא הסביר שהאידאות זה דבר שהוא צפוי, זאת אומרת את האידאות תופסים בראייה ולא בשמיעה, ובסוגריים כמובן שאת את אותו לוגוס שנמצא מאחורי האידאות זה צריך לתפוס בשמיעה. סעיף י' הוא אומר שהאידאות הן מעבר אל הלוגוס, זה כבר רמז לזה שניתן גם לתפוס את הלוגוס, לא רק להגיד שהוא קיים. ובזה הוא ממשיך גם בסעיף י' א' בעצם. י' א' י' ב', לשמוע את הנראה זה בעצם להקשיב למה שמאחוריו. ואז עוד פעם הוא חוזר על המהלך הזה רק מאספקט אחר, הוא חוזר ליוונים ומדבר על צפיית היופי, דרך איזושהי גישה, דרך ניתוח של מושגי האסתטיקה. ואז הוא אומר שגם באסתטיקה יש בעצם את אותם פנים. בהתחלה יש את הגישה היוונית שמגדירה את היופי דרך התאמה אל האידאה, או המרחק מאיך נראית האידאה. ואז הוא הביא את פלוטינוס שבא אחרי אפלטון והסביר שבעצם ישנו משהו שהוא מעל האידאות. אמרנו שהוא עוד לא הגיע עד הסוף מבחינת הנזיר, כיוון שאת אותו משהו אי אפשר לתפוס, הוא רק אומר שהוא ישנו, אבל היופי עדיין נמדד לפי האידאות. אני מתמצאת כרגע את מה שאמרנו שם. עכשיו בסעיף ט"ז, מה שעסקנו בפעם האחרונה זה במעלת הראות, וזה בעצם המשך העיסוק שלנו היום, שבעצם מעלתו של חוש הראייה, הוא יסביר את מעלתו של חוש הראייה ויראה שהרבה אנשים, יהודים ולא יהודים, תפסו אותו כחוש העליון ביותר. ותוך כדי זה הוא יסביר שאת השכינה אי אפשר לראות, למרות שהראייה זה החוש העליון ביותר, את השכינה אי אפשר לראות, וככה הוא יגיע בעצם למטרתו שלכן צריך את ההיגיון השימי, כן? זה בעצם המעלה. כיוון שהפלוטינוס כבר אמר שישנו משהו, שכינה, הוא קורא לזה פה בהקשר הזה, או לוגוס, משהו, איזה כוח שנמצא מאחורי האידאות, והוא מראה שהראייה זה דבר שיכול לתפוס רק, האידאות זה דבר שנתפס בראייה, אבל רק האידאות, מעבר לזה אי אפשר לעבוד עם הראייה. אז כל אלה שהיללו את הראייה שעליהם הוא מדבר עכשיו הם למעשה אפלטונים, גם אם הם מאמינים שיש משהו מעבר לזה, אבל לא ניתן ליצור איתו קשר. ומתקנתו תהיה זה שהשמע הוא בראש החושים, ושבעצם זה כבר סיב כבד והלאה, או סיב כבד דלת, השמיעה גדולה מראייה, וזה בעצם הדרך להשיג את הלוגוס שנמצא מעבר לאידאות. אז אנחנו עכשיו בסעיף י"ח. גדולי הפילוסופיה הדתית היהודית, בדונם באחדות האלוקית, בררו בהחלט שהראות אינה נופלת עליו, כי אין שלטון לראייה על השגתו, ואם נאמרה ראייה על השם, הוא על אור הכבוד, הנברא או השכינה. עכשיו, אחרי שהוא הסביר לנו שהראות זה חוש נפלא, הוא בא וממשיך ואומר, אבל את השכינה, את האלוקות עצמה אי אפשר לראות. ואתם מבינים שזה בעצם הכנה לאיזשהו אופן שאיך בכל זאת אפשר להגשת אל האלוקות. אם לראות אי אפשר, והראייה זה הטוב שבחושים, אז זה משאיר אותנו באיזשהו מרווח שאמור להתמלא בהמשך.
את השכינה כן אפשר לראות.
מה?
אם נאמרה ראייה
לשם,
כן אפשר לראות.
שכינה ואור הכבוד כן אפשר לראות, ואת האלוקות עצמה אי אפשר לראות. אני רק שתי הערות. גם הראייה שכתובה כאן, נדמה לי שהוא לא מתכוון לראייה כפשוטה. הוא מתכוון לתפיסה חזותית, לא לראייה בעיניים. כן? את אור הכבוד של הקדוש ברוך הוא, את השכינה, אי אפשר לראות בעיניים. זה לא, לא, גם אלה שדיברו על ראייה בהקשר הזה, ברור לגמרי שלא מדובר על ראייה, וגם אחרי שהבנו שזה לא אלוקות עצמה, אלא אור הכבוד, השכינה וכו', גם אז לא מדובר על ראייה בעיניים, מדובר על איזושהי תפיסה חזותית. זה, עוד אני אחזור לזה עוד רגע עוד פעם, אני רק אדלג שנייה אחת קדימה, אני לא יודע אם מצולם אצלכם סעיף כבב, אבל בסעיף כבב הוא אומר, חוש הראות אינו משיג אלא גשם במראיו ובתמונתו, אבל כל ראיית אדם שנמצאת בכתובים בשכלים הנפרדים, בשכלים הנפרדים, וכל שכן באלוקים אינה ראות עין אלא השגה שכלית, כמו שתרגמו יונתן ואונקלוס ונמשך אחריהם הגאון רבנו סעדיה, הוא כבר עריך בזה הרמב״ם בספר המורה. בסדר? אז ברור שגם אחרי שאנחנו מבינים שהראייה בכתבי הקודש לא מדברת על האלוקות עצמה אלא על השכינה או על האור הכבוד, עדיין ברור שלא, כאן זה לא מודגש, אבל זה צריך, כך צריך לקרוא את זה, אין הכוונה על חוש הראייה כפשוטו, פשוט ראייה בעיניים, זה בנליזציה גדולה מדי, זאת אומרת זה לא שייך גם באור הכבוד או בשכינה. עכשיו עוד שתי הערות. א', לגבי אור הכבוד, אז אני מפנה לכם לתחילת המאמר, שם דיברנו על זה, למה אור הכבוד באמת הוא הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אמרנו שכבוד וכובד זה בעצם, כובד זה לא רק ההגייה הידישאית של כבוד, אלא כובד זה גם מאותו שורש של כבוד, ושניהם בעצם זה דבר ש, ש זה התכונה של הדבר להיות כבד, להיות מצוי, הכובד או המסה, כן? זה, כמה שהוא יותר מסיבי הוא יותר מצוי, נכון? המסה, אור נתפס אצלנו כפחות מצוי. מסה, דבר כבד, הכוונה דבר מצוי. בסדר? אור הכבוד, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מצוי בעולם שלנו. ככה הוא מתגלה. אור הכבוד זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, זה שמות נרדפים. לא שבמקרה הוא מתגלה דרך אור הכבוד. זה מה שנקרא אור הכבוד. אור הכבוד זה נקרא האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה פה, ועל זה דיברנו בסעיפים ג' וד', ב', החל מב' בעצם. אנחנו נחזור לזה עוד רגע. יש מחזל אומר, אני אציף יוצאת, יש מחזל אומר, אין הנשמה יוצאה מן הגוף עד שתראה השכינה, שנאמר כי לא יראה אני האדם וחי. ועכשיו כי לא יראה אני האדם וחי, וחייהם אינם רואים אבל רואים במיטתם. ברור שמה שמדובר פה זה לראות באיזושהי התגלות של הקדוש ברוך הוא ולא את הקדוש ברוך הוא עצמו. אכן אין הדברים אמורים אלא על אור הכבוד, ובזה פלוקתא דתנאי. רבי עקיבא אומר כי לא יראה אני האדם וחי, אף חיות הקודש המושאות את כיסא הכבוד אינן רואות את הכבוד. אז זה למטה בעוד כ"ח. אז הוא מביא, הוא מביא כאן, בהתחלה הוא מביא את המדרשים עצמם, לא נפטר אדם מן העולם עד שרואה את השכינה, שנאמר כי לא יראה אני האדם וחי, מסכת חיבוט הקבר וכו'. אמנם לפי החוכמה הפנימית, סוף ההערה הזאת, התואר הקדוש ברוך הוא בספירת תפארת ולא באין סוף ברוך הוא. תפארת זה מה שנקרא זעיר אנפין, זה הפרצוף השני בעולם האצילות, השני מלמטה בעולם האצילות, וזה מה שקרוי, זה מה שקרוי, אה? זה מה שקרוי קדוש ברוך הוא. אנחנו בדרך כלל כשמדברים על הקדוש ברוך הוא מתכוונים לעצמות, אבל הקדוש ברוך הוא בהקשר של ספרות הסוד זה תמיד מה שקרוי אצלנו זעיר אנפין, מה שקרוי אצל המקובלים זעיר אנפין, זה כאילו הבן, יש אבא, אמא, זעיר אנפין ונוקבה. בסדר? אז זעיר אנפין זה ספירת התפארת, זה כזו של זעיר אנפין, זה לא כל זעיר אנפין, ועל זה בעצם מדובר כאן. זה מה שכתוב שם, כן, אינו מת עד שרואה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר כי לא יראה אני האדם וחי, וחיים אינם רואים אבל רואים במיטתם. הוא רוצה להגיד פה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא אלא איזשהו גילוי שלו, אבל הוא ממקד מהו הגילוי הזה, זה מה שקרוי זעיר אנפין. ובעצם הפירוש של הראייה הזאת, הרי הסברנו כבר ש הוא הביא הרבה פעמים, ונדמה לי שזה עוד יבוא בהמשך, שבגמרא יש הרבה מאוד לשונות של שמיע, תשמע, כן, לא שמיע לי. מה? בזוהר, כן, ובזוהר הערנו את זה כבר, שבזוהר זה תחדי, ואמרנו שההבדל הוא בשאלה פשוט אם אנחנו עוסקים בדבר עצמו, או שאנחנו עוסקים באיזשהו כזה כיסוי שלו, גילוי שלו, איך שמסתכלים על זה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו לומדים את אותם דברים שמדובר עליהם בזוהר. רק הם נסתרים מאחורי הגמרא. אז לכן מי שרוצה להגיע אליהם צריך לשמוע. נותר שמע. אבל כשאתה מדבר בזוהר, אתה מדבר על דברים עצמם. אז שם אתה פשוט רואה אותם. זה לא דבר שמסתתר מאחורי משהו. השמיעה תמיד נועדה לשמוע משהו שמסתתר מאחורי משהו אחר. הראייה זה דבר שאתה רואה כשאתה מדבר עליו עצמו. בסדר? אז באותה צורה בעצם, זה נכון גם בהקשר של מה שהוא מדבר פה על המיטה. כשבן אדם נפטר מן העולם, אז נשמתו כבר אין לגוף. אז הנשמה יכולה לראות דבר שהוא בערכה. וכשהיא רואה את הדבר שהוא בערכה, אז היא רואה אותו. היא לא שמעת אותו, זה נכון. אז היא באמת רואה אותו, כי אז זה פשוט מולה, זה באותו גובה שלה. מה שאנחנו היום לא יכולים לראות את זה, אלא רק לשמוע את זה, זה מה שכתוב, כי לא יראה אני האדם וחי. כשאני חי ואני עוד בגוף, אז אני לא יכול לראות את זה, אבל אני כן יכול ליצור עם זה איזושהי אינטראקציה, זאת אינטראקציה של שמיעה. כשאני נפטר והנשמה שלי כבר השילה את הגוף, אז בעצם הנשמה היא באותו, נמצאת באותו, נקרא לזה זיכוך, באותו גובה, באותה רמת רוחניות, אז היא יכולה לראות גם דברים רוחניים. כך, אני עוד מתכוון לחזור לדברים האלה, אבל קצת אחרי שנראה גם טיפה את ההמשך. בפילוסופיה הדתית הערבית מותקלימון המדברים אמרו כי משלמות כל נמצא שהוא נראה והאלוקים נראה בחוש שישי בגן עדן. גם דרך אגב הביטוי, המתקלמין האלה שהרמב"ם מדבר עליהם, קטע קלם, כן? זה האורתודוקסיה המוסלמית בעצם. וכנגדם יש קטע מעט גדלה, שזה הגישה יותר פילוסופית של המוסלמים, שלא מקבלים בעצם את כתבי הקודש המוסלמיים כפשטם. זה המעט גדלה. והרמב"ם מדבר קצת על הדיונים שהיו בין שתי הקטות האלה, ואתם ברמה המינוחית נדמה לי שמותקלימון ומתקלמין זה לא אותו דבר. נדמה לי, צריך לשאול מישהו שיודע ערבית. כי אני חושב שראיתי פשוט בכמה מקומות שמותקלימון זה דווקא המעטזלה, לא המתקלמין. זה אלה שעליהם המתקלמין מדברים. זה המותקלימון. כן, יכול להיות. אני לא זוכר פשוט עכשיו כשקראתי את זה, נדמה לי שאני זוכר משהו כזה, אבל זה צריך לבדוק. כי פה במינוח הוא מתכוון כן לקלם. הוא אומר, הפילוסופיה הדתית הערבית מותקלימון, המדברים, זה הקלם, כן? אמרו כי משלמות כל נמצא שהוא נראה, והאלוקים נראה בחוש שישי בגן עדן. אבל בעלי הכיוון השכלי באסלאם, המועטזלה, הנבדלים, הכחישו שהאלוקים נראה לעיניים בגן עדן. אז קודם כל, גם פה, מה זאת אומרת, האלוקים נראה בחוש שישי? גם הם מסכימים שהאלוקים לא יכול להיראות בעיניים. קצת להפוקה מכל מיני תפיסות גם באסלאם, או תפיסות של האסלאם, או תפיסות של מוסלמים עצמם. אני לא באמת יודע שאת האלוקים ממש אפשר לראות בעיניים בגן עדן. זאת אומרת, נדמה לי שגם המתקלמין לא אומרים את זה. הוא פה מפורש אומר, הוא נראה בחוש השישי. אני לא בקיא מספיק במשנתם, אבל לא נראה לי שהם מתכוונים לומר שהאלוקים ממש נראה בעיניים. כן, הקלם, מותקלימון זה רק הערה בצוגיים שאני לא בטוח שהמינוח הזה נכון פה, אבל זה, הוא מתכוון לקלם, למתקלמין. יש פה רמב"ם? אתה יכול רגע מדע? יש פה רמב"ם מזכיר סוגיה דומה בסוף הלכות תשובה. נדבר על העולם הבא. הוא מתחיל את פרק ח' של הלכות תשובה, מתחיל כך: הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והיא החיים שאין מוות עמהן, והטובה שאין עם הרעב. הוא שכתוב בתורה: למען ייטב לך וארך את הימים. מפי השמועה למדו: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארך את הימים לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יקרתו וימותו. זהו הכרת שנאמר בתורה וכולי. הלכה בית: העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד ולא גוף, כמלאכי השרת. הואיל ואין בו גביעות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני האדם צריכים להם בעולם הזה. כמובן שגם ראייה לא, כן, בהקשר שלנו, אנחנו מדברים בעולם הבא, כן? בגן עדן, עולם הבא, אני מניח שהכוונה לאותו דבר. ולא יערה דבר בו מן הדברים שמערעין לגופות בעולם הזה, כגון נשיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב ושחוק וכרצה בהם. כך אמרו החכמים הראשונים: העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשני, של הצדיקים יושבים ועצותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה וכולי. אחרי זה הוא ממשיך קצת יותר לדקדק באמירות האלה, ואז הוא אומר בהלכה ו', אני מדלג כמה הלכות, הוא אומר: שמה תקל בעיניך טובה זו ותדמה שאין שכר המצוות וחיות האדם האדם שלם בדרכי האמת, אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות ובועל צורות נאות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן באוהלי שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומים לאלו, כמו שמדמין אלו הערביים הטיפשים האבילים השטופים בזימה. אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הווי והבל הם, ואין בהם תועלת ואינה טובה גדולה אצלנו בעולם הזה, אלא מפני שאנו בעלי גוף וגבייה. וכל הדברים האלו צורכי הגוף הם, ואין הנפש מתאווה להם ומחמדתן, אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו. ובזמן שאין שם גוף, נמצאו כל הדברים האלו בטלים. אני ממשיך אולי עוד קצת לקרוא: הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא, אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולהידע אותה, שאין לנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף, ולא אנו מתאבין. אבל אותה הטובה גדולה עד מאוד, ואין לה ערך בטובות העולם הזה אלא דרך משל. אבל בדרך האמת שנערוך טובת הנפש בעולם הבא וטובות הגוף בעולם הזה במאכל ומשתה, אינו כן, אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר, ואין לה ערך ודמיון. והוא שאמר דוד: מערב טובך אשר צפנת לראיך. הוא מזכיר פה את אותם ערביים שחושבים שבעולם הבא, כן, ידוע שבעולם הבא יהיה אכילה ושתייה ותשמיש ושיחה ורחיצה והנאות, פנגת ההנאות זה הנאות גופניות. כאן נראה לכאורה שזה ממש הכוונה גוף כפשוטו. פה אנחנו מדברים על ראייה, אבל זה אותה סוגיה בדיוק כמובן, נכון? פה זה אותו דיון בדיוק בין המתקלמין לבין המועטז לה. הערבים שהרמב"ם מדבר עליהם זה המתקלמין. מועטזלה לא האמינו בכל זה, והמתקלמין באמת אומרים שהאלוקים נראה, אבל שימו לב, התוספת היא שהוא נראה בחוש שישי. זאת אומרת, גם הם לא תפסו ממש כפשוטו, שאנחנו פשוט רואים בעיניים. הרייבד פה, אותם מעניין לציין שהרייבד פה בהלכה ב' נשיג על הרמב״ם ואומר שהרמב״ם אומר: העולם הבא אין בו גוף וגובייה אלא נפשות הצדיקים בלבד. אמר אברהם: דברי האיש הזה בעיניי קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד. כך הוא אומר כנגד הרמב״ם. וחיי ראשי לא היה דעת חזל על זה, שהרי אמרו כתובות קוף יהודה לפתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם קל וחומר מחיטה, וכן היו מצווים לבניהם: אל תקברוני בכלים לבנים, בבגדים לבנים ולא בשחורים שמה יזכה. וכן אמרו שלא ישובו הצדיקים לאפר אלא עומדים בגביעתם. וכן אמרו: במומם עומדים ומתרפאים. וכל אלו מוכיחים כי בגביעתם הם עומדים וחיים. אבל אפשר שהבורא ישים גביעתם חזקות ובריאות כגביעת המלאכים וכגביעת אליהו זכור לטוב, יהיו האתרות כמשמען וכפשוטם ולא יהיו משל. הם צדיקים יושבים ואתרותיהם בראשיהם, אז זה כפשוטם. אז הוא אומר שיכול להיות שהגביעות יהיו מין כזה דבר שלא מתקלה, זה הוא מתכוון חזקות ובריאות, לא אולימפיאדה, אלא כמו המלאכים, שזה לא דבר מתקלה. גוף כמו המלאכים, אני לא יודע מה זה אומר. זאת אומרת, במה זה שונה ממה שהאבא אומר, שלא יהיה להם גוף. לא לגמרי ברור לי. אבל נדמה לי שמה שאומר הרייבד, זה דומה מאוד למה שמתכוונים פה המתקלמים. כי הוא אומר שיהיה פה איזשהו גוף, אולי גוף זך יותר, אולי הראייה תהיה בחוש שישי, לא סתם דרך העיניים כמו שרואים בגוף. אבל תהיה עדיין איזושהי בחינה של גוף. אבל כן ידוע פה שהכסף משנה כבר למקום אומר שזה לא ברור בכלל שזאת מחלוקת, למרות שהרייבד תפס את זה כאילו זה כן מחלוקת. אחד מדבר על עולם הבא, אחד מדבר על תהיית המתים, וזה לא בדיוק אותו שלב, והמחלוקות כבר עתיקות וארוכות לא ניכנס אליהם עכשיו. אבל נדמה לי שהכיוון שיש שם, הוויכוח הזה שישנו שם, זה פחות או יותר הוויכוח שיש פה, וגם הרייבד שמדבר על גוף, הוא מסיים בגוף שהוא זך כגופות המלאכים. אז כדי כך שאני כבר בעצם לא בכלל מבין מה... אז באיזה מובן זה כן גוף? נדמה לי שזה ניסוח מאוד דומה ללראות בחוש השישי. זאת אומרת, לראות בחוש השישי, אז זה לא לראות. עכשיו, יכול להיות, וכאן זה גם נוגע למה שהרמב"ם דיבר על הנאות. כשאותם מוסלמים, אם זה באמת נכון, מה שהוא אומר פה, שזה מדובר על החוש השישי, וגם הם לא מתכוונים להגשמה מלאה של העולם הבא, אז מה שהם מתכוונים לומר... זה, הרי גם אצלנו, הנאה זה דבר רוחני הרי. הנאה זה לא דבר גשמי. הנאה, גם הנאה מאכילה, שתייה ותשמיש, זה גם כן, ההנאה עצמה זה דבר רוחני, כן? אוסף אטומים לא יכול ליהנות. הוא יכול אולי לעשות תשמיש, אכילה ושתייה, לכאורה, אבל ליהנות מזה הוא לא יכול. זאת אומרת, ההנאה שיש מזה זה תמיד דבר רוחני. אנחנו הרבה פעמים רגילים בלשוננו להגיד יש הנאות רוחניות והנאות גשמיות. הנאה זה תמיד דבר רוחני. רק שיש לפעמים הנאה נגרמת על ידי מעשים גשמיים, מעשים של החומר, ולפעמים הנאה נגרמת על ידי מעשים של הרוח, של השכל, של הרוח, צורות שונות. מחלקים גם בין רמות ההנאה או דרגות ההנאה, אלה גם שם יש אולי חילוקים. לא, אינה דומה הנאה מאוכל להנאה מסברה טובה, כן, או מהשגה. אבל זה ברור ששני המושגים הם מושגים רוחניים בסיווג הפשוט. מה שהמוסלמים נדמה לי מתכוונים זה שיכול להיות זה שהרי נעבור מההנאה לראייה עכשיו זה אותו דיון במקביל אני רק כל פעם יותר נרח לי להדגים את זה על משהו אחר כשאני רואה אז אני משתמש בעיניים שלי אבל לא העיניים רואות מי שרואה זה השכל גם לא המוח השכל המוח זה איבר השכל זה זה השכל, זה מי שמשתמש במוח. הראייה נמצאת בשכל. נכון שמשתמשים במוח ובעיניים ובכל מערכת החישה. בסדר? אז עקרונית, בהחלט שייך לדבר על ראייה גם ללא גוף. אותה חוויה של קליטה, של תפיסה, שישנה בשכל, לא חוויה, אני מתכוון חוויה במובן, אלא אותה תודעה, אותו מצב הכרתי של ראייה, יכול להיות לי גם ללא גוף. הרי במקום אחר זה לא מצב של הגוף שלי. זה מצב של השכל שלי. גם הראשון כתוב שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו, כן? באותו אור שאחרי זה הקדוש ברוך הוא גנז אותו. זאת אומרת, היה רואה מסוף העולם ועד סופו. כאילו הנשמה שלו הייתה, הגוף היה יותר זך והנשמה בעצם פעלה. נו, והנשמה שייך לומר שהיא רואה? נשמה לא רואה, רק גוף רואה, לכאורה. אז זה לא נכון. ראייה, התוצאה של הראייה, בדיוק כמו התוצאה של האכילה והתשמיש, ההנאה, זה תמיד נמצא ברוח. או בשכל, או בחלקים אחרים של הרוח, וזה נמצא ברוח. אז לכן, אפשר לייצר את זה, כזה, למשל למה הדבר דומה, למשל גרס, לגרום לי להנעת אכילה בלי שאני אוכל, על ידי חיבור של אלקטרודות למוח. זה לדלג על חצי מהמערכת. כן? לחסוך את האכילה, ישר מהמוח, לגרום לי מהמוח ישר אל השכל. כן? לגרום להנעת האכילה בלי שאני אוכל. אין שום בעיה לעשות את זה באופן עקרוני. נכון? אז הטענה היא שגם אין שום בעיה לדלג גם על המוח. גם שם לא צריך אלקטרודות בשביל זה. לא שאני יודע איך לעשות את זה, אבל עקרונית אפשר גם את זה לעשות. גם המוח הוא לא ההנאה עצמה, הוא רק שלב בדרך. אפשר לדלג גם עליו. ואז אפשר בהחלט לדבר על נשמה נבדלת מגוף, שיש לה הנאה, ושיש לה, והיא רואה, והיא שומעת, והיא חשה. הכל קיים גם את הנשמה כפשוטו, לא כמשל. כפשוטו. אתם מבינים? נדמה לי שזאת הכוונה. והרמב״ם על זה מתווכח. הרמב״ם אומר שגם זה לא נכון. הרמב״ם טוען שאין לנו מושג מהי ההנאה
מתוך ההנאות הגשמיות, למרות שהן גם ההנאות הגשמיות גם הן נמצאות ברוח, אבל ההנאות שיהיו בעולם הבא גם הן הם גם לא ההנאות, התוצאות של ההנאות הגשמיות. גם זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא שפשוט נהיה בלי גוף, אבל השכל או הרוח יחווה את אותן חוויות רק בלי התיווך של הגוף. אחרת, אז מה עשינו? זה בעצם אותו דבר. מה עשינו? אולי הבדל כמותי, אבל זה לא... הגוף אולי מגביל באיזושהי צורה את העניין, אבל זה לא, זה אותו דבר. אומר הרמב"ם, לא, זה רק על דרך הדמיון, על דרך המשל. זה לא באמת, זה מה שהוא אומר, הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא, אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולהידע אותה. פה הוא מתמודד עם הגישה הזאת, כי לפי המתקלמין, אז זה באמת נכון. זאת אומרת, עקרונית אני יכול בדיוק לדעת איך אני יענה בעולם הבא. אני מכיר את כל ההנאות הגשמיות, וזה בדיוק יהיו ההנאות שלי בעולם הבא. אני יודע איך רואים בעולם הזה, כך גם רואים בעולם הבא. רק עושים את זה בלי התיווך של הגוף, כי לא יהיה גוף. אומר הרמב״ם, לא נכון. ואת עקרונית אני מבין, אומר הרמב״ם, אני חושב שגם הוא הבין, שזה לא, הוא לא חשב שהמוסלמים מדברים על פשוט לראות ותשמיש ואכילה ושתייה ממש כפשוטו, אלא על אותן חוויות שהן תוצאה של הפעולות האלה, רק הם חשבו שאלה באמת החוויות שיהיו בעולם הבא. תחווה אותם הנפש, בלי תימוך של הגוף, אבל זה אותן חוויות. אומר הרמב״ם, לא נכון, גם בתחום הזה אתם טועים. לא רק שלא יהיה גוף, גם החוויות לא יהיו החוויות שאתם מכירים. גם זה לא נכון.
זה לא
ענה,
בעצם.
זה מה שאומר הרמב״ם, שזה רק על דרך, אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולהידע אותה, אלא רק, אין לה ערך בטובות העולם הזה, אלא רק דרך משל, או מה שהוא קורא על דרך העברה, מה שהנזיר קורא. אי
אפשר בכלל,
ולסיכול
שאני קורא
זה ענה. אז אני אומר, זה משהו מעין מה שאנחנו קוראים לו עכשיו ענה. אולי מאותה משפחה, אולי לא מאותה משפחה, אני לא יודע. אבל זה המושג הכי קרוב שיש בעולם הזה, כמו שהקדוש ברוך הוא לא אור. זה למדנו בסעיפים הקודמים. אבל בכל זאת, המטאפורה שמשתמשים בשבילו זה אור. נכון, או בשביל גילויו. הם לא אור, אור זה דבר גשמי, כמו שביררנו. אבל זה הביטוי הכי קרוב בעולם הזה כדי לתאר את מה שיש שם.
כמו הידיעה?
אה?
כמו הידיעה? הידיעה.
כן. אז בעצם... כן, אותו דבר. הידיעה, מה שאנחנו קוראים ידיעה, זה הדבר הכי קרוב כנראה לתאר את מה שקורה אצל גילויו. אבל זה לא זה. אז נדמה לי שזה הוויכוח, וצריך להבין שבלי להבין כך, אז למעשה בכלל אין ויכוח. כי בדיוק כמו שבין הרמב״ם לבין הרייבד אין ויכוח, אין גם ויכוח בין המוסלמים לבין הנזיר, או בין המעצדלה לבין המתקלמין, בין הקלם. מה הוויכוח? אתם חושבים שיש עולם הבא ואין חושבים שאין עולם הבא. זה לא שאלה חושבים שהעולם הבא זה עם גוף, ואלה חושבים שהעולם הבא זה בלי גוף. אם העולם הבא הוא עם גוף, אז אין עולם הבא. מה זאת אומרת? אז אתה חושב שיהיה רק ימי המשיח, ולא יהיה עולם הבא. זאת אומרת, יהיה עולם הזה, רק מתוקם, בלי סבל, בלי מיטה, בלי מלחמות או משהו כזה. אבל זה בסך הכל עולם הזה מתוקם, אתם פשוט לא מאמינים בעולם הבא, זה לא ויכוח על איך ייראה העולם הבא. סתם, כוח סמנטי, איך לקרוא למצב הזה, לקרוא לעולם הבא או לא, זה לא נשמע שזה הוויכוח. יש פה איזשהו ויכוח לכאורה מיותר לגמרי. זה חושב שיש עולם הבא, זה חושב שאין, זה לא הוויכוח מה מהותו של העולם הבא. נדמה לי שאנחנו מבינים עכשיו, אז זה כן ויכוח הזה. זה כן ויכוח, יש בעולם הבא כולם מסכימים, והעולם הבא הוא לא העולם הזה, הוא העולם הבא, זה נפש, זה לא גוף. רק עדיין, השאלה היא מה משמעותן של הנאות של הנפש כשהיא עומדת לבד בלי הגוף, של הנשמה. האם זה אותו דבר שיש פה רק בלי התיווך של הגוף, שזה הביטוי הפשוט של העניין, וזה המתקלמין, והמועטזלה, והנזיר, והרמב״ם, אומרים שזה לא נכון. זאת אומרת שגם סוג ההנאות משתנה, לא רק המבנה של מהו האדם עצמו. עכשיו, כל זה דובר לגבי ראייה ולגבי הנאה וכו'. כשאנחנו מדברים על ראייה של הקדוש ברוך הוא, כאן נכנסת בעיה נוספת כבר. כאן אנחנו כבר לא רואים סתם עצמים, אלא אנחנו רואים ראייה של הקדוש ברוך הוא, וכאן אני חוזר למה שקראנו בסעיף י"ח, שהראייה לא נופלת עליו, אלא רק על השכינה. כן, זה מה שכתוב שהנשמה בעצם רואה את השכינה. אז נדמה לי שהזכרנו כבר, ש
דיברנו בסעיף ד', בסעיף ד', במאמר הזה הוא כתב, העברי לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא, העצם האחרון, הדבר כשהוא לעצמו, הנוח הקנטיאני, המוחלט. אלא מה שנגלה נראה לו, הוא בעיניו מעבר למה שלמעלה ממנו. הרמוז בו דמיון אליו, שכולל התכונה ההמשלית המיוחדה להיגיון העברי השימי. זה סעיף ד'. אז דיברנו שם על זה שלמעשה בכל עצם זה כך. זה דיברנו בשיעור האחרון ביום שלישי בלילה. בכל עצם זה כך. כל עצם אני לא רואה את עצמותו של הדבר, אלא רק את האופן שבו הוא מופיע לעיניי. זה החלוקה של כאן בין הדבר עצמו לבין איך שהוא מופיע לעיניי. אז מה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין כל עצם? אז בכל עצם אני לא יכול לתפוס את הדבר עצמו, אלא רק איך הוא מופיע לעיניי. מה זה בכל מקום שכתוב שאני, כמו פה למשל, כן? שאנחנו לא יכולים לראות את, לתפוס את, לראות את הקדוש ברוך הוא, כל הדיון שלנו כרגע. שום עצם אנחנו לא יכולים לראות. אז הדברנו אז שאנחנו מסתכלים על עצם מסוים, אנחנו כן יוצרים אינטראקציה עם העצם של עצמו. הכתוצאה של האינטראקציה זאת תמונה שחיה אצלנו בתודעה. כתוצאה מזה שאני יוצר קשר עם הדבר עצמו, באמצעות העיניים שלי והחושים שלי, התוצאה של הקשר הזה, או האופן שבו אני תופס את הדבר, זה בא לידי ביטוי אצלי בראש אחרי העיבוד בצורה של איזושהי תמונה, שזה נראה כמו איזשהו שולחן.
זה מעניין שזה בדבר עצמו,
כי הוא זה שגורם לי את התמונות האלה, כי עובדה ששני עצמים שונים גורמים לי תמונות שונות. או צבעים שונים, נגיד, של אותו שולחן, זה כנראה נגרם משני שולחנות שונים שמשפיעים על העיניים שלי, נכון? עכשיו, הצבע נמצא רק אצלי בראש. צבע לא נמצא בעולם. צבע זה רק אצלי בראש, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים. אבל ברור שאם אני רואה שני עצמים בצבעים שונים, אז יש משהו בעצמים האלה ששונה אחד מהשני. אחרת למה אני רואה אותם באופן שונה? מה ששונה ביניהם זה לא הצבע, כי הצבע זה רק הצורה שבה אני רואה אותם. הצבע קיים רק אצלי בשכל, לא קיים בדבר. אבל ברור שמשהו בדבר שונה, כי אחרת לא הייתי רואה אותו בצבע שונה. בסדר? אז לכן, המסקנה היא שכשאני מסתכל על הדבר, אז זה לא נכון לומר שאני לא יכול לראות את הדבר עצמו. להפך, אני רואה את הדבר עצמו. רק התוצאה של הראייה, התמונה שנוצרת אצלי בהכרה, זאת התמונה שהחושים ומערכת החישה שלי או התחושה שלי יוצרת אחרי האינטראקציה הזאת עם השולחן. עכשיו, כל זה עומד בניגוד למה שקורה אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא גם כן נוצרת אצלי איזושהי תמונה, שכלית יותר אומנם, אבל איזושהי תמונה על איך הוא מופיע בעולם, איך הוא פועל בעולם. התמונה הזאת לא נוצרת כתוצאה מאינטראקציה שלי עם עצמותו. זה ההבדל. זאת אומרת, התמונה הזאת זה איזשהו משהו תלוש על דרך העברה, מה שהוא קורא פה, דמיון המשלי. הקדוש ברוך הוא כביכול ממשיל לי משל, זה לא הוא עצמו שאני מסתכל עליו, ומה שאני רואה זה לא את עצמותו, כי את עצמות ששום דבר אי אפשר לראות. אני רואה, התמונה שנוצרת אצלי, זה העיבוד או התוצאה של האינטראקציה שאני עושה עם הדבר עצמו. אז אצל הקדוש ברוך הוא התמונה שנוצרת אצלי, זה לא תוצאה של האינטראקציה שאני יוצר איתו. זו תמונה שהוא שולח אליו, הוא משתיל לי אותה במוח, כדי שיהיה לי איכשהו, איזשהו אמצעי, לקפוס אותו. אבל זה לא שאני יצרתי איתו קשר, וכתוצאה מזה נוצרה אצלי תמונה. אני איתו לא יכול ליצור קשר. אני יכול ליצור קשר עם איזשהם גילויים שלו, ככל שאני יותר זך, אני יוצר קשר עם גילויים גבוהים יותר. וזה מה שראינו פה, כשהנשמה יוצאת מהגוף, לא יראה אדם וחי. כשהנשמה יוצאת מהגוף, יוצרת איזשהו קשר עם גילוי יותר גבוה שלו. אבל זה הכל ביחס לעצמותו, זה תמיד על דרך ההמשלה. אבל את הגילויים של הקדוש ברוך הוא זה לא צורה שהוא החומר שלה, באותו מובן שהצורה של השולחן הזה זו צורה שהשולחן הוא החומר שלה. זה לא אותו דבר. לכן הגילויים של הקדוש ברוך הוא נתפסים הרבה פעמים כעצמים, לא כצורות. הצורה של השולחן זה לא עצם, זה התכונות של העצם. אבל הפרצופים בעולם האצילות וכל הגילויים והכוחות והשמות של הקדוש ברוך הוא זה נתפס כשמות עצם. זה דברים שקיימים בעולם, זה עצמים. למה? כי זה נכון שהם גילויים של הקדוש ברוך הוא, אבל היחס בינו לבינם זה לא היחס של חומר וצורה. הם מנותקים לגמרי, זאת אומרת, זה לא, כי אם היחס היה חומר וצורה, אז כדי לתפוס אותם הייתי צריך ליצור קשר עם עצמותו, והתוצאה הייתה שאצלי נוצרות כל מיני תמונות, ולא רק זה, אלא התמונות גם קיימות רק אצלי, אין להם קיום במציאות. התמונות קיימות רק אצלי, הצורות קיימות רק אצלי, לא קיימות במציאות. אבל בשמות של הקדוש ברוך הוא ובגילויו של הקדוש ברוך הוא, השמות עצמם זה שמות עצם, הם קיימים בעולם. הם לא תכונות של משהו, באותו מובן שאנחנו מדברים בהקשרים אחרים. בסדר? אז לכן, כשאנחנו אומרים שאי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, יש פה משהו הרבה יותר מהותי מאשר לומר את האמירה קנטיאנית שמה שאנחנו רואים זה לא הדבר עצמו. יש שם משהו מעבר לזה. אז כאן, כשאנחנו מדברים על איך רואים את הקדוש ברוך הוא, אז עד עכשיו דיברתי שהשבועות לרמב״ם בהלכות תשובה והמתקלמין והמועטזלה, זה הכל דיבר על ראייה של עצמים רגילים. השאלה איך הנפש רואה עצמים רגילים בעולם הבא, כי היא מנותקת מהגוף. השאלה אם שייך דבר כזה או לא שייך דבר כזה. אז אמרתי ששייך דבר כזה. כיוון שהנפש הרי בסופו של דבר, גם כשאני בגוף, מי שרואה זה הנפש. אז גם כשאין גוף, הנפש יכולה להמשיך לראות, בלי התיווך של הגוף, ולהפך, אולי תראה אפילו טוב יותר, כמו האדם הראשון. אבל זה הכל כשאני מדבר על ראייה של עצמים. אז אמרתי, ראייה של עצמים שייכת גם לנפש. אבל כשאני מדבר על ראייה של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין, מדובר פה בכלל במישור אחר, ועל דרך ההשאלה בלבד. אז זה אולי מה שמתכוונים פה לחוש שישי או משהו כזה, כן? זה לא, לא שרואים את הקדוש ברוך הוא, ובעצם אני חושב שמה שמתכוונים פה בגן עדן, רואים איזשהו גילוי שלו, וגם שם עוד פעם זה לא לתפוס אותו דרך איזשהו גילוי שלו, אלא זה לראות את הגילוי. הגילוי מבחינתי הוא שם עצם, הוא לא תואר של הקדוש ברוך הוא עצמו. אדם הוא מבחינתי עצם שקיים בעולם בדיוק כמוני, ואני רואה אותו. נכון שהוא באיזשהו מובן משל לקדוש ברוך הוא עצמו, אבל הוא לא צורה שהקדוש ברוך הוא החומר שלה. זה לא נכון לומר שם. לפי רבי משה אבן עזרא בספר ארוגות הבושם, מליצי הערב
המועטזלה, מה הבדל מהמועטזלה למה שאמרנו?
אין הבדל, נדמה לי שאני פה לפחות לא מצוין הבדל, אולי יש להם הבדלים אחרים שאני לא מכיר, אבל פה הם מייצגים את הגישה הנכונה. הוא אומר, הראייה בגן עדן למדברים, זה הכותרת של כף, רק המדברים אומרים שיש שם ראייה. מתזלה לא מסכימים לזה. לפי אבי משה בן עזרא בספר ארוגות הבושם, מליצי הערב, כן, המליצים הערביים, ממשלים הבורא לאור הנר, המדומה נכבד ונעלה מכל דמיון. וזה נקרא בלשון רבותינו, זה על דבר גדול נתלה בדבר קטן, מידה י' מלמד ב' מידות רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שהאגדה נדרשת בהן. כן, יש 13 מידות של רבי ישמעאל, יש גם למד ב' מידות. יש כמה הבריתות של מידות. המידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי זה מידות שבהן דורשים את האגדה. 13 מידות של רבי ישמעאל זה המידות שנדרשת בהן ההלכה, המידות למדרש ההלכה. ופירושו להמשיל לדבר הגדול, לדבר הקטן, על דרך ההעברה. כמו שאמרנו עכשיו, שימו לב, ההעברה אין הכוונה צורה, יחס של צורה לחומר. ההעברה, הכוונה זה משל, זה עצם מסוים שעומד כמשל לעצם אחר. הפרצופים של הקדוש ברוך הוא, או ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא, הם עצמים של עצמם, שהם עומדים כמשל, או השמות שלו, כן? הם, שעומדים כמשל, כביכול, לעצמותו, למרות שזה, אין שום יחס ישיר ביניהם. אמנם החכם אבן רושד אמר, ראוי שנבחר היותר נכבד מנשיגי הגשם, ושנאמר שהוא יתברך אור, כי נמלט אותם את ההמון מאמונת ההגשמה, ויהיה אצלם נמצא ונכבד שבנמצאים. אם שיקלל זה מן הצדק, שכמו שהאור סיבת מציאות הגוונים כולם בפועל, וסיבת ראותינו אותם, כן הקל יתברך סיבת הנמצאות כולם וסיבת השכלתם. ורבי משה נרבוני שיבח זה הדעת, כן הפרש המורה נבוכים, שיבח זה הדעת ואמר עליו שהוא מאמר נמרץ, כי הכתוב אומר, הוא נהורה עימי שרה. האור שורה עמו, כן? אור זה תיאור טוב כביכול של הקדוש ברוך הוא, זה דבר ששורה איתו. אז הוא אומר שזה בעצם הכוונה בתיאור של אבן רושד. עכשיו כאן אנחנו כבר בעצם קראנו את הפסקה הזאת, אם אתם זוכרים. אם אתם לא זוכרים, קראנו אותה. קראנו אותה כשלמדנו את סעיף י' זין. סעיף י' זין, אז הסעיף י' זין מתחיל, הזוהר, הבהיר, הם שמות ספרי החוכמה הפנימית שכללה שמש ומגן השם. מה שהוא לא על צד הדמיון והמשל בלבד, אלא באמת הוא אור ומאיר. כמו שנקראו הפילוסופים הנאו-אפלטונים. פה יש אמירה מאוד חזקה. אז הטענה היא שהקדוש ברוך הוא זה באמת אור. זה לא איזשהו על צד הדמיון והמשל בלבד. כך הוא אומר בפסקה הראשונה, אנחנו דיברנו אז על השאלה אם זה באמת כמו שאומרים האפלטונים, אבל הוא מתווכח או לא. למדתי שנדמה לי שהוא לא מתווכח איתם לגמרי. בפסקה הבאה הוא אומר, אף על פי כן אין זה אלא העברה, דמיון למה שלמעלה ממנו הבלתי נראה והבלתי צפוי. הוא לא אומר את זה כביש אומרים, או זה לא נכון מה שהם אומרים, אני אומר אחרת. אלא הוא אומר, דע לך שאף על פי שגם זה נכון, שיש בו משהו אמיתי מן האור, אבל זה בכל זאת הוא לא אור ממש. יש משהו אמיתי, אבל זה לא לגמרי, זה גם על דרך העברה והדמיון. ושימו לב למעלה הוא גם כותב,
משהו לא על צד הדמיון והמשל בלבד. לא משהו, זה לגמרי לא. זה לא רק על דרך המשל והדמיון, זה גם על דרך המשל והדמיון, אבל יש פה גם משהו אמיתי. שתי בחינות, זה גם משל ודמיון, ויש פה גם משהו אמיתי. אחרי זה אומר, גדולי המקובלים, מזהירים ומורים, שלא לדמות לאלוק האור, כי צריך להיזהר, למרות שאנחנו אומרים שיש פה משהו אמיתי, עדיין, הקדוש ברוך הוא זה לא אור. אז אמרתי שהבירור של הדברים האלה יותר נמצא פה בסעיף כף א', כאן אנחנו מגיעים אליו. מה, באיזה מובן זה גם משל וגם אמיתי? מה זאת אומרת? אז עקרונית זה כתוב פה גם, נכון? אומר, מצד אחד, איבן רשד אומר שראוי לקרוא לו אור רק כדי שההמון לא יתבלבל, ולא יתבלבל באופן יותר גרוע, אבל למעשה הוא מתבלבל גם כך. אז זה הבלבול הכי קל שאני יכול להציע לו, אור זה, טוב, זה כבר לא בלבול גדול מדי, שאומרים לקדוש ברוך הוא. אבל הוא ממשיך, אם שיקלל זה מן הצדק. זאת אומרת, זה לא רק משל, יש פה משהו אמיתי, אני מזכיר את סעיף יודיים, כן? זה מה שכתוב פה. יש פה משהו אמיתי מעבר לסתם משל מקרי שאור בסדר, זה בריאה זכה ולכן זה דמיון טוב לקדוש ברוך הוא, למרות שזה באמת אין שום קשר ביניהם. זאת אומרת, לא, יש פה משהו מן הצדק, הוא באמת אור, כמו שהוא כתב בסעיף יודיים. עכשיו השאלה באיזה מובן, אז הנימוק פה הוא שכמו שיש, האור משמש בשני תפקידים. האור הוא סיבת מציאות הגוונים כולם בפועל, זה סיבת ראותינו אותם. זאת אומרת, האור עושה שני תפקידים. א', האור הוא עצם. אור זה משהו שאני מסתכל עליו. דבר שני, האור זה המתווך שמאפשר לי לראות את כל העצמים בעולם, נכון? זאת אומרת, האור זה גם אמצעי שדרכו אני רואה עצמים בעולם, אבל הוא גם דבר שאותו רואים. הוא סיבת מציאות הגוונים. הגוונים זה ביטוי לעצם הזה שקרוי אור, או שאנחנו היינו קוראים לו הגל האלקטרומגנטי. בסדר? זאת אומרת, הצורה שהוא בא לידי ביטוי אצלנו זה האור. וחוץ מזה, זה לא רק עצם, אלא זה באמת גם מה שמאפשר לעיניים לראות את כל העצמים מסביב. אז באמת לאור לכאורה יש איזשהו כפל תפקידים. אם מסתכלים על זה יותר, אז רצית להעיר משהו נעתי? אור עצמו יש לנו. מה? כל הכל אנחנו רואים את האור עצמו, מה הבעיה?
אור
עצמו פוגע. אה? אור
עצמו
פוגע. למה? אתה פוגע במשהו, פוגע בעין, ברור, זה תהליך הראייה, אבל לא פוגע בעצם אחר. כשיש אור בוואקום לא תראה אותו? לא תראה אותו, לא תראה אותו.
איך
נראה? העיניים.
אני רואה לוח, אני לא רואה אור.
תשלח, תגיד לי פנס, לתוך וואקום, מה זאת אומרת, אתה לא רואה אור?
לא יפגע בכלום.
לא יפגע בכלום, בתוך וואקום, לפני שהוא פוגע, באמצע, בדרך. סביב השמש אולי יש איזושהי אטמוספירה, אבל לא משנה, אור זה ייחודו, זאת אומרת להבדיל מגל קול שלא חי בוואקום, אור עובר גם בוואקום. יש במוזיאון המדע בחיפה, פעם לקחתי את הילדים שלי, אז יש שם, אתה רואה שם איזו שחופרת שעשו בתוכה וואקום, ואתה מצלצל עם איזשהו פעמון בפנים, אתה לא תשמע שום קול. יש פעמון באמצע הדבר הזה, אתה תצלצל, אתה לא תשמע כלום כשיש וואקום. ואחרי זה אתה יכול עם כפתור להחזיר את האוויר פנימה ואז תצלצל ותשמע צלצול כמו בבית ספר. עכשיו באור, ובפנים יש גם פנס, לא רק פעמון, וכשאתה תדליק את הפנס, כשתרוקן את האוויר, וכשלא תרוקן את האוויר אתה תראה אותו דבר. חביב, זאת אומרת, זה נשמע פשוט כשמתארים, אבל זה מאוד יפה כשרואים את זה, זה המחשה מאוד יפה. כשאתה מצלצל בפעמון, וברור, מצלצלים בפעמון, אז אתה שומע. אתה צלצל בפעמון, לא שומעים, פשוט לא שומעים כלום, זה לא יומן כי סופר, הפעמון זה לא שומע כלום, אתה לא שומע כלום. אתה לא שומע כלום סתם, כי לחפת על איזשהו כפתור שרוקן את האוויר מסביב, זה הכל. אין לגלי הלחץ צריך לעבור, כי הם עוברים בתוך האוויר. אם אין אוויר, הם לא יכולים לעבור. אוויר בעין. כן, עין זה. טוב, בכל אופן, אז האור באמת עושה שני דברים, הוא גם עצם, והוא גם הדבר שמאפשר לנו לראות דברים אחרים. נקודה מאוד מעניינת, כשאני מסתכל על שולחן, אז מה אני רואה בשולחן? אני רואה שולחן, נכון? אבל איך אני רואה אותו? רק דרך קרני אור שהעיניים שלי מחליפות איתו. נכון? זה מנגנון הראייה. אז האור פה הוא המתווך שמאפשר לי לראות את השולחן. הוא לא הדבר שאותו אני רואה. הדבר שאותו אני רואה זה השולחן. האור זה האמצעי שמאפשר לי לראות את השולחן. מצד שני, האור הוא גם דבר. כשמסתכל על האור, אתה רואה אור. שני דברים, שתי צורות הופעה, שתי פעולות שיש לאור. אבל נדמה לי שזה רק דעת ולבטים. זאת אומרת, אני חושב שהאמת היא שאתה תמיד רואה רק אור. הדבר היחידי שאפשר לראות בעולם זה רק אור. אתה גם כשאתה רואה את השולחן, אתה רואה פשוט קרני אור שמגיעות לעיניים, העיניים עושות את האקטר רק עם אור, שום דבר אחר לאדם לא יכול לראות. אדם יכול לראות אך ורק אור, להפוך מה שהיו פה קודם, אני זוכר מי. שאלה אם אפשר לראות אור או שתמיד רואים חפצים. זה בדיוק הפוך, אף פעם לא רואים חפצים, רואים תמיד רק אור. כי גם כשאתה רואה תמונה של שולחן, זה בסך הכל קרני אור שמאורגנות באופן כזה. אבל מה שאתה רואה זה את קרני האור, הן אלה שפוגעות לך בעין. אז אתה כמובן משחזע מתוך זה את העצם ששלח את קרני האור. אז אתה מסיק שיש פה איזשהו שולחן. אבל מה שאתה רואה זה רק קרני אור. מה שאתה יכול לראות זה רק אור. אז למעשה האור הוא באמת רק דבר. הוא לא אמצעי שדרכו אני רואה את השולחן. את השולחן אני לא רואה. אני רואה את קרני האור שמגיעות ממנו ומסתדרות אצלי באיזושהי צורה של שולחן. אז לא באמת יש לו כפל תפקידים, אבל ההסתכלות הפשוטה על אור זה באמת שיש לו כפל תפקידים. דרכו רואים את השולחן, וחוץ מזה הוא גם דבר. אוקיי? מלי, שזה מה שהוא רוצה לומר פה, זה הדמיון המהותי, ולא רק המקרי לקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא משמש פה בשני התפקידים. לכאורה, כן? הוא הדבר, לא רק שהוא גם דבר. אין דבר אחר מלבדו למעשה ברמה הכי גבוהה. ודאי שהוא עצם שקיים. אבל מצד שני הוא גם משמש כמתווך, ועל זה דיברנו גם כן ב... אה, לא דיברנו אולי. לא דיברנו. אנחנו נדבר בימי שלישי, שלישי בלילה. אבל הקדוש ברוך הוא גם משמש כמתווך, שהוא זה שמאפשר לי לראות או להכיר או לחשוב על דברים אחרים. בלי שהיה הקדוש ברוך הוא, לא הייתה לי באפשרות הטכנית לעשות את זה, כפשוטו, לא מתכוון באמונה. אין אחרת, אחרת אי אפשר לעשות את זה פשוט. אין שום קשר בין מה שאני רואה לבין המציאות, אולי שיש איזשהו גורם שמתיים אותם.
זה דיברנו על הלמידה. לא ללמוד.
נכון, זה פן אחר של העניין, כן, נכון? אבל אפילו על הראייה אני מתכוון, אבל זה באמת נושא שראוי להעריך בו יותר. ואני בכל זאת אגיד עוד כמה משפטים על זה. זאת אומרת, ההנחה הפשוטה שלנו, שמה שאנחנו רואים אכן קיים בעולם, זאת הנחה שלכאורה אין לה על מה שתסמוך. כי בפרט בואו ניקח את הגישה שהאדם נוצר באיזשהו תהליך מקרי. אם האדם נוצר באיזשהו תהליך מקרי, אז יש ספר של... של ריצ'רד טיילור, מטאפיזיקה, איזה פילוסוף אמריקאי שתורגם לעברית, ספר מומלץ. אה? כן, יכול להיות, אני לא זוכר. אז, בידיעה ובחירה שם על אוסמו, כן. אז הוא מביא שם איזושהי וריאציה להוכחה לקיומו של הקדוש ברוך הוא, וריאציה יותר מעודנת. בדרך כלל מביאים את הווריאציה, תראו איזה עולם מסודר, מתוכנן, אבל זה לא יכול להיות שזה נוצר במקרה. כן? היית מגיע לירח והיית מוצא על קרקע הירח בקבוק קוקה קולה. היית חושב שזה פשוט אטומים שהצטרפו אחד לשני, ובמקרה יש עוד מיליון ירחים בעולם, עליהם אין בקבוק כזה. פה נוצר הבקבוק הזה. כשהיה חושב ככה, אני מניח שהציבור היה מסכים להשפז אותו והוראת הרופא הפסיכיאטר המחוזי. זאת לא הנחה שהיינו מניחים. אז גם על העולם, לא סביר להניח את זה. זה ההנחה שבדרך כלל, זה ההוכחה שבדרך כלל מביאים, מה שקאנט קורא הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. קאנט טוען ששלוש סוגי הוכחות לקיומו של הקדוש ברוך הוא, ואף אחת מהן לא עומד. זאת הטענה שלו. אבל טיילור מציע איזושהי וריאציה על ההוכחה הזאת. זאת אומרת, אתם יודעים מה בסדר, בואו נקבל את זה שזה, באמת, זה נוצר במקרה הבקבוק וכל הזה, וכל העולם נוצר במקרה. זה לא אומר שום דבר. יכול להיווצר במקרה, היו אין סוף עולמות קודם שניסו ולא הצליחו, ובעולם אחד, באיזשהו הסתברות, בכל זאת נוצר, יכול לקרות דבר כזה. אבל, הוא אומר, הוא מביא את הדוגמה של הרכבת לסקוטלנד, הוא אומר, תראו לעצמם בעולם שנוסע לסקוטלנד ברכבת, ובאיזשהו שלב בדרך, הוא רואה על ההר כתוב בכתובת של אבנים, ברוכים הבאים לסקוטלנד. אז עכשיו יש לו שתי אפשרויות להציג מסקנה. או להציג שהאבנים האלה נוצרו במקרה. במקרה האבנים איך שהוא הסתדרו, ובסדר, סתם זה מקרה, זה לא אומר שום דבר. או להסיק כמו שכל בר דעת היה מסיק, שזה כנראה, הוא הגיע לסקוטלנד, וממשלת סקוטלנד מברכת אותו בברכת ברוכים הבאים. אני לא יודע מי שמברך אותו שם. אבל דבר אחד, בסדר, אז הוא אומר, אתם יודעים מה, שתי אפשרויות שקולות, אני כרגע לא הולך על הכיוון הפיזיקו-תיאולוגי הרגיל, זאת אומרת, בסדר, גם זה יכול להיות, זה במקרה נוצר. עובדה שבאלף מקומות אחרים לא כתוב ברוכים הבאים לסקוטלנד, רק פה. אז אפשר להסתברו, זה במקרה. אבל, הוא אומר, דבר אחד לא יכול להיות, שאחרי שתחליט שזה במקרה, תתחיל להרוס את המזוודה ולהתכונן לרדת. תסיק שאתה הגעת לסקוטלנד, והגיע הזמן להתכונן לירידה. זה לא יכול להיות, נכון? אם אתה מניח שזה מצב במקרה, אז זה ודאי, אתה לא יכול להסיק מראיית האבנים האלה שהגעת לסקוטלנד, נכון? זה ברור. אז אתה יכול להסיק שזה מצב במקרה, ואתה יכול להסיק שזה לא מצב במקרה. אבל דבר אחד אתה לא יכול להסיק. אתה לא יכול לפעול באופן אחד. אתה לא יכול להסיק שזה מצב במקרה, ולהתחיל להתכונן לירידה, להסיק שהגעת לסקוטלנד. זה שטויות.
לא שאנו מאמינים בזה.
אה?
במקרה,
הוא באמת מאמין
בזה.
כן. גם זה, אמרתי, רגע, לא, אז נכון, זה אומר, בסדר, אז אתה יכול להגיש שזה מצב במקרה וזה. עכשיו, אז הוא אומר, אותו דבר, תראו, העיניים זה מכשיר מאוד מתוחכם. למשל, כל חוש, אבל העיניים בפרט ידוע כמכשיר מאוד מתוחכם. הרי הראיה בדרך כלל שמביאים זה, תראו, הרי לא יכול להיות הדבר כל כך מתוחכם מצב במקרה. אם אתם יודעים מה יכול להיות שזה מצב במקרה, לא נריב על זה. אבל דבר אחד לא יכול להיות. שזה גם נוצר במקרה, ואתה גם מניח שהן משקפות נאמנה את מה שאתה רואה בעולם. איך זה יכול להיות? זה בדיוק אותו דבר. אתה מניח מצד אחד שהעיניים נוצרו במקרה, ומצד שני אתה גם מאמין לעיניים שמה שהן מראות לך אכן קיים בעולם. זה איך זה יכול להיות דבר כזה? זה בדיוק אותו אחד שמניח שהכתובת אבנים האלה נוצרה במקרה, ואחרי זה הורס את המזוודה ומתכונן לירידה. כן.
הוא לא יודע, הרי
הוא לא יודע אם הוא הגיע לסקוטלנד או לא. הוא רואה טוב, הוא רואה טוב, את השאלה אם הוא נמצא בסקוטלנד או לא.
זה אני אומר, שנוצר במקרה,
הוא תראה בגלל הנכונים. לא, אבל נוצר במקרה במקום הנכון זה אבסורד, בגלל שאתה לא יכול, לא, אני אסביר לך למה, זה יכול להיווצר במקרה במקום הנכון. אבל מזה שזה נוצר, אתה לא יכול להסיק שהמקום הוא מקום נכון. אתה מבין מה אני אומר? לא, שום צעד, אין צעד כזה. צעד כזה לא קיים. אבל אם אתה עכשיו לא יודע שאתה נמצא בסקוטלנד, אז מזה שהכתובת אבנים הזאת עומדת על ההר, אתה לא יכול להסיק שהגעת לסקוטלנד. אם יוודע לך שאתה בסקוטלנד, וגם יש אבן כזאת, אתה עדיין יכול להגיד שנוצר במקרה ובמקרה במקום הנכון. זה אני מסכים. אבל אם אין לך מידע אחר, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אז מזה שראית את הכתובת הזאת ואתה מניח שהיא נוצרה במקרה, אתה לא יכול להסיק שאתה נמצא בסקוטלנד. עכשיו אתה לא יודע אם העיניים שלך משקפות נאמנה את המציאות, אתה לא יודע, נכון? אתה או שכן או שלא, יש אנשים שמערערים על זה, נכון? אז מה, אתה מאמין בזה, אבל איך אתה מאמין בזה? מכוח זה שהעיניים שלך רואות, אבל זה שטויות, הרי אתה מבין, זה כמו להסיק שאתה נמצא בסקוטלנד מכוח זה שהכתובת אומרת את זה. אם במקרה היית יודע באופן עקיף אחר שהעיניים אכן משקפות את המציאות, וזה גם נוצר במקרה, טוב, אז זה סתם שטות גם כן, אבל על זה הוא לא דיבר. זאת אומרת, אז זה בסדר, אז על זה אני מוכן לאכול, אתה מבין? אבל זה לא יכול להיות בכלל. שאתה מסיק מזה את המסקנה, אם אני רואה שולחן, אני מסיק שאכן יש שם שולחן. זה שטויות, איך אני יודע? אני יכול לשאול אותך אותה שאלה, מאיפה אתה יודע להאמין לניסיון שלך? זה לא משנה, אפשר להמשיך את זה, אני לא רוצה להרחיב יותר, אבל התירוצים המקובלים זה תירוצים אבולוציוניים, שמי שרואה טוב הוא זה ששורד. אז ברגע שאתה שרדת, אז אתה כנראה רואה טוב. אז את ההנחה הזאת, כמובן, כל יצור לפנינו גם היה יכול להניח, לפני שהוא נכחד. גם אנחנו יכול להיות שהולכים להיכחד עוד, לא יודע, כמה אלפי שנים. מי אמר שאנחנו רואים טוב? וגם מי אמר שלראות טוב זה הדבר הכי שריד? אולי לראות באופן הכי מפחיד. זה הכי שריד, כדי שאני כל הזמן אתגונן שאף אחד לא יתקיף
אותי. מצוין,
מצוין בבית, אפילו. מי אמר?
מי שחשב בצורה
אחידה.
הוא נפל.
מי אמר? אתה בדיוק מה שאתה מניח שאתה רואה טוב, מי אמר? אני אומר, אולי אתה רואה מפחיד, לא טוב. אתה מניח רק מכוח הראייה שלך שאתה רואה טוב, לא מסיבה אחרת. אני אומר לך, לא נכון, אתה לא רואה טוב, אתה רואה שולחן, אין שם שולחן. אבל זה מאוד מועיל מבחינה אבולוציונית לראות שם שולחן. אבל אין שם שולחן באמת. זה מאוד מועיל מבחינה אבולוציונית. קודם שואל, אתה מאמין שיש שם שולחן או לא? אם אתה מאמין שיש שם שולחן, אז אתה מאמין שיש קדוש ברוך הוא. אתה מאמין שהעיניים שלך לא נוצרו במקרה. לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. אפילו האבולוציה, שזה התירוץ הכי מתקבל על הדעת בהקשר הזה, גם היא לא יכולה לדעתי להסביר את זה. בטח לא ברמת הוודאות שאתה מתייחס לראייה שלנו. אתה רואה פה שולחן, הרי מי שיגיד לך שאין פה שולחן, אתה תתערב איתו על מיליון כנגד אחד. התהליכים האבולוציוניים האקראיים, עם כל הכבוד, אני לוקח בחשבון גם את זה שהעיניים שלי לא פועלות פרפקט. נכון? זה הרי תהליך מקרי. אולי אני במקרה שייך לאלה שהם לא פרפקט. כן, אבל העובדה שהאמון שלך קורה הרבה דברים, גם כללי הלוגיקה, לפעמים אני גם במתמטיקה טועה. זה לא אומר שאיבדתי את האמון במתמטיקה, אז אני טועה, נכון? טוב, למה הגעתי לזה? כי רציתי להסביר למה גם הקדוש ברוך הוא לא רק אותו דבר שרואים, מה שעומד ביסודם של הדברים, לא רק שמכוחו קיים השולחן הזה, אלא רק מכוחו אני יכול בכלל להסיק שאני רואה את השולחן הזה. זה בדיוק כמו אור. האור הוא גם דבר שאותו רואים, אבל הוא גם האמצעי שרק באמצעותו אני יכול לראות דברים. זה נדמה לי מה שמתכוון לומר פה, שהאור הוא מצד אחד משל, אבל מצד שני לא רק משל, יש פה גם משהו אמיתי.